בוקר טוב, אנחנו ממשיכים ספר חובות הלבבות, שער הבחינה, פרק ראשון. פעם שעברה למדנו את הפתיחה לשער הבחינה. כן, עכשיו בעזרת השם ניכנס לפרק ראשון. אז מה הדבר הראשון שצריך להבין? שישה עניינים, יש פה שישה פרקים בשער, היינו תחילתן במהות הבחינה והמיטתה. מה זה הבחינה בכלל? במה אנחנו עוסקים? האמת שכבר קצת בפתיחה דיברנו מה הצורך בזה, אבל הוא רוצה להגדיר בדיוק מה העניין. זה הדבר הראשון שצריך לברר, אחר כך נבין שחייבים לבחון בנבראים, ואחר כך הוא יסביר במה לבחון בדיוק ואיך להגיע מזה לעבודת השם, מתוך הכרת הטובה, מתוך הבנה של מקומנו ותפקידנו בעולם. אומר המחבר, פרק ראשון, אומר אשר למהות הבחינה היא ההתבוננות בעקבות חוכמת השם מתרומם והתהדר בנבראים. כן, צריך להתבונן, זה לא חוכמתו כפי שהיא, אי אפשר להשיג, כמו שלמדנו בשער הייחוד, אבל את העקבות של החוכמה אפשר לראות. אפשר לראות נבראים שברואים בצורה מחוכמת, הרבה מעבר להבנתנו, בצורה מפליאה. אז זה העקבות, זה הרי נוצר בסיבתו, כן? מי שברא את זה, אז לכל הפחות, כן, חוכמתו לא פחותה ממה שאנחנו רואים. זה נקרא עקבות. עקבות זה לא, אתה לא רואה את הבן אדם בעצמו, אתה רואה את מה שהוא השאיר, את הרושם שמלמד שהוא היה כאן. כן, אז כל החוכמה שאפשר לראות במציאות זה לא החוכמה של הבורא בעצמו, כן, שאי אפשר להשיג אותו בכלל, היא והוא דבר אחד בלתי ניתן להשגה, אלא זה איזשהו עקב, זה הרי נוצר ממנו. והפלא הזה, כן, אז זה מה שאנחנו יכולים להכיר. אז מתבוננים בחוכמתו שבנבראים, בעקבות חוכמתו שבנבראים, והערכתה בנפש כפי כוח הבחנת המבחין. כן, הבחינה היא, כן, בסוף הבנה שכלית, הערכה בנפש, צריך להבין את להבין בנפש, זה לא מן השפה ולחוץ, ולא רק לראות, אלא להבין, להפנים את ערכה ועניינה של החוכמה, של עקבות חוכמת השם שבנבראים, כמה שאפשר. כן, וכמובן אנחנו נראה יש לזה נספחים, יש לזה השלכות, לא סתם אדם שמבין את עקבות החוכמה, את חוכמת הבורא שבנבראיו, אז הוא ישר יבין את כמה טובה השפיע השם, וכמה הוא חייב לעובדו, ואיך נכון, מה תפקידו, איך נכון לו להשתמש בזה, כמו שאנחנו נראה בפרקים הבאים. אז הכל פנים, הבחינה זה עצם ההתבוננות, זיהוי החוכמה, הערכתה בנפש, כן, כפי כוח הבחנת המבחין. והוא מסביר, יש בזה לא כל מבחין מבחין אותו דבר, ואומר, והוא שהחוכמה אף על פי שנשתנו עקבותיה בנבראים, הרי אחת ביסודה ועיקרה, כמו השמש שהיא אחת בעצמותה, והשתנו מראות קרניה בשמשות שעושים מן הזכוכית, הלבן והירוק והשחור והאדום, שאז ישתנה אורה כפי שינויי מראות הזכוכית, וכמו המים שמשקים בהם את האדמה ואז מוציאים את הניצנים השונים במראיהן והתגוון בהם בהתאם לכך. כן, הוא אומר שכל החוכמה וכל המציאות, כל עקבות החוכמה האלוקית, זה חוכמה אחת שמתפרטת ובונה יצורים, כל אחד כפי עניינו. כן, מביא פה שני משלים, שיכול להיות חוכמה דבר אחד שמתפרט אחר כך ונראה כמה, כל דבר לפי הכנת המקבל, לפי המקבל השונה, אור השמש שנראה שונה בסגוגיות שונות, בצבעים שונים, יש פה אבל אור אחד, אלא שכל מקבל מקבל אותו שונה, מגוון אותו אחרת, או מים שמשקים את האדמה, יש שם זרעים שונים, וכל זרע בהתאם לתכונתו, לתכונותיו, כן, אז הוא גדל בצורה שונה. אבל בעיקרון היה פה השפעה אחת שכולם צריכים לה, שזה המים שאפשרו לזרעים לגדול. ולכן הבן מברואי הבורא התהדר והתרומם, הדק שבהם והגס, וחזור כמה פעמים על מה שנעלם לך מהם, תמצאם כפי שתיארתי אם ירצה השם. כן, המחבר אומר, אם תתבונן טוב טוב בדברים הקטנטנים, ביצורים הקטנים וביצורים הגדולים, תחזור ותעיין, אתה תראה שבכולם יש חוכמה אחידה. כן, ככל שהמדע והכרת המציאות התפתחה עם הדורות, לאט לאט עוד יותר ועוד יותר מבינים את זה, שיש חוקים בסיסיים, חוקי טבע בסיסיים שהם מקיפים את הכל, והכל עובד באותם עקרונות, באותם מערכות, גם הנבראים הגדולים וגם הקטנים, הכל בנוי באותם חוקים, מחוכמה אחת, של מסדר אחד. כן? אז זה העיקרון שאומר, תראו, אם נעיין בכל העקבות החוכמה, זה חוכמה אחת, אלא שהיא מתפרטת בהתאם למקבלים בגוונים שונים, במקומות שונים. הוא אומר, ומחמת שינוייהם בנבראים, נתחייבנו להתבונן בהם ולחשוב עליהם עד שיושג עניינם בנפשותנו ויקבע ברעיוננו. כן, אז אומר המחבר, סוף סוף בנבראים עקבות החוכמה האלוקית מגיעה בשינויים שונים, מלא גוונים ואין ספור יצורים. אז כן, ומכולם בסוף אנחנו יכולים ללמוד על עקבות החוכמה האלוקית ולהעריך אותה בנפש. ממילא אנחנו צריכים להתבונן ביצורים השונים וכן, בכל הנבראים השונים שבהם ניכרת עקבות החוכמה. רק ככה אפשר לעמוד על החוכמה האחת בעצם. כן, מה שאומר פה שנתחייבנו בזה, זה גם העניין של הפרק הבא. בעזרת השם הוא יראה מה... מושכל הכתוב והמסור, למה גם יש פה ממש מחויבות. אבל בכל מקרה, הבחינה והכרת הבורא שהיא אפשרית רק דרך עקבות חוכמתו בנבראים ועקבות, כן, פעולותיו בנבראים, אז היא יכולה, אפשר להבין אותה, אפשר להכיר את זה רק מתוך התבוננות בכלל הנבראים. זה מהות הבחינה, להתבונן בעצם ולהעריך בנפש בעקבות חוכמת השם בנבראים, כפי כוח המבחין. עכשיו, כן, בגלל שיש כל כך הרבה יצורים וכל כך הרבה מה להתבונן, ממילא ברור שלא כולם יהיו שווים בבחינה, ויש בזה מעלות מעלות ודרגות דרגות, כמה שאדם מצליח להתבונן ולהכיר בעקבות חוכמת השם. עכשיו יש לו פה הערה, ככה, עוד איזו התבוננות שהיא קצת בדרך אגב פה, אבל בדיוק קשורה לעניין. אומר המחבר, הוא כאילו מתרץ קושייה, ואילו היו עקבותיה אחידים בכל הנבראים, כי אז לא היה מסתפק שום אדם בעניינם, והיו שווים המשכיל והשכל בהבחנה בהם. כן, מה שגורם שאנחנו שיש פה הבדלים במדרגות של הבחנת המבחין, כל אחד כפי כוחו, זה שהחוכמה כל כך מורכבת ומסועפת ומתפרטת בכל כך הרבה נבראים שונים. אם, כאילו לכאורה יש פה שאלה, למה שהשם לא יברא איזשהו דבר אחיד שכולם יתבוננו בו ויראו את עקבות חוכמתו בצורה שווה, ואז לא היה מסתפק שום אדם בעניינם, והיו שווים המשכיל והשכל בהבחנה בהם, שיהיה הכל אחיד. אז הוא מסביר למה, כן, אחד הטעמים שכנראה הבורא רצה דווקא לגלות את עקבות חוכמתו דווקא בהרבה גוונים ולא באיזה דבר אחיד. והטעם לכך, והשם יודע, היודע וחכם, אשר מחוכמתו, אשר מחמתו, הטעם לכך אשר מחמתו אין כל הנבראים. כן, אומר השם יודע וחכם, אנחנו לא יודעים באמת את הטעמים, החקר אלוה תמצא, אי אפשר לעמוד על סוף כוונתו ולהשיג את עניינו הנעלם. אז זה משום, והשם היודע והחכם, אבל הטעם לכך אשר מחמתו, שהוא יכול שכן אנחנו, שהוא יכול ללמד אותנו עכשיו, אשר מחמתו אין כל הנבראים בדמות אחידה ותבנית אחת, לפי שהדבר העושה פעולה אחידה תמיד, מורה על כי פועלו איננו בבחירתו, כן? אלא פועל הוא בטבעו אשר הוטבע בו בלבד, ויש לו מכריח שמכריחו על אותה הפעולה ואי אפשר לו להשתנות ממנה, כגון האש אשר באה בעירה בלבד, כן? יש בה הבעירה עצמה, יש בה חום ואור, אבל בעיקרון מה שהוטבע האש תמיד היא פועלת, כן? וכמיים אשר הוא מצנן בטבעו בלבד, כן? מצנן ומרטיב.
ודוחה את זה, הוא אומר שבעצם הכל היה אחיד, אז...
רק שנייה, הוא לא סיים, כן? תראה עד הסוף מה שהוא אומר. אבל אשר יעשה בבחירתו, כן, הוא אומר בדרך כלל אם אתה רואה דבר שפעולתו אחידה תמיד, אז אתה מבין שהוא מוכח, כן, כי הוא אף פעם לא משנה את פעולתו, כן. אבל לאשר יעשה בבחירתו נעשים על ידו פעולות שונות, כן. האדם בוחר, אין דבר כזה שיעשה דבר אחיד, כל הזמן משתנות פעולותיו, הוא יכול לעשות מלא פעולות שונות, וכיוון שהבורא יתעלה בוחר את פעולותיו ואינו אנוס, כן, אף אחד לא, ולא מוכרח ולא מוטבע, כן, גם לא מעצמו, אין לו איזה תכונות שמכריחות אותו לעשות משהו, לא מוכרח מכלום ואף אחד לא יכול לאנוס אותו לעשות משהו, לפיכך עשה את הדברים השונים כפי מה שחיווה חוכמתו, כדי שיורו בשינוייהם על אחדותו ועל שהוא בוחר את פועלו, כמו שאמר יחסיד עליו השלום, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ בימים וכל תאומות, כן, הכל הוא עושה, כל אשר חפץ בחפצו, כן, ונתחייב מחמת כך שינוי עקבות החוכמה בנבראים, כן, כדי שיורו בשינוייהם על אחדותו ועל שהוא בוחר את פועלו, כן, מצד אחד יש פה חוכמה אחידה בהכל, מצד שני מאוד חשוב שהיא תפעל הרבה דברים שונים ולא משהו אחיד. למה? כדי ללמד את הנבראים על העובדה הזאת שהוא לא מוטבע ולא אנוס ולא מוכרח, שבאות ממנו פעולות שונות ולא והוא לא מוכרח או מחויב, כן, היה פילוסופים שטעו בזה, כאילו להגיד שהכל מוכרח ומחויב. הראשונים ציינו גם כן, כבר זה שהמציאות כולה מתגוונת לכל כך הרבה גוונים, זה מלמד שהנה הוא פועל, תראו כמה גוונים, פועל את ההפכים, פועל, כן, זה לא יכול, דבר שהוא מוטבע לא יפעל את ההפכים, או שהטבע שלו חם, או שהוא קר, או שהוא רוחני, או שהוא גשמי, או שהוא, אבל הבורא, הוא בורא כל המושגים האלה, בורא הרוחניות והגשמיות וכל ההפכים שיש, וממילא ברור שהוא עושה את זה בבחירה. והראשונים אמרו יותר מזה, שהניסים שיש, שינויי הטבע, אז כן, הכוזרים למד את זה, רס"ג כבר, הרמב"ן, והרבה ראשונים שמים את האצבע על זה שהניסים שהם שינוי הטבע, כן, שהם בלי שום חוק, אז הם מלמדים לחלוטין על זה שהשם פועל ברצון גם כן ולא מוטבע בכלל, כאילו ככה נשלל אפילו המחשבה שהוא איזה, יש לו טבע מיוחד שגורם הרבה דברים. לא, יש פה בחירה גמורה ואין פה שום הכרח, וכל חוק יכול גם כן להשתנות ולהתמוסס, כן. אז בעצם המחבר הסביר גם את ההיגיון, זה קצת דרך אגב פה, את ההיגיון למה שהשם עברה עולם עם גוונים שונים של חוכמה ולא איזה כן, עקבות מורכבות שמתפרטות בהרבה נבראים ולא איזה נברא אחד משוכלל שכולם יראו אותו ויכירו בו וזהו, כדי ללמד את האדם על החוכמה האלוקית האחידה, אבל שהכל בבחירתו, שהוא לא מוטבע בה, כן, ונתחייב מחמת כך שינוי עקבות החוכמה בנבראים וחוכמתו יתעלה נעלה מכדי שנעמוד עליה, כן. אז הוא אמר איזה טעם, אבל היא נעלה מפני שנעמוד עליו, והזכרנו אופן אחד מכלל אופנים רבים שלא עמדנו עליהם, כן, ודאי שאנחנו לא יכולים להבין למה השם ברא בדיוק את הבריאה כמו שהוא ברא, כי הרי השם הוא שלם ולא היה, לא היה צריך את זה, כן, בעצם כל תשובה שאנחנו נענה, מה השם עשה את זה בשביל זה, מה לא יכול, לא היה יכול אחרת, תמיד, לכן אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להגדיר שום טעם, ככה הרמב"ם מסביר את זה במורה, אי אפשר לתת שום טעם אמיתי לבריאת העולם, זה לעמוד כאילו על המחשבה העליונה. מורה נבוכים, חלק ג' פרק י' ג'. אי אפשר לתת לזה טעם, כי כל טעם שתגיד בסוף הוא כאילו יגיד, אז השם היה צריך את זה, אז הוא היה חסר בלי זה. אין דבר כזה, כן? אלא אנחנו יכולים להבין, כן, מצד שני אנחנו לא פטורים מלהבין את השלמות של מעשה השם, כי השם לא יגיע ממנו דבר חסר, כן? אז אנחנו נותנים טעמים שונים להבין, הבריאה באמת מועיל וטוב שהשם ככה מלמד את עקבותיו בגוונים שונים, בנבראים שונים. ככה הנבראים יודעים, יש להם יכולת לדעת שהוא בעל בחירה ואין לו מכריח. כן, אז הוא אומר, חוכמתו יתעלה נעלה מכדי שנעמוד עליה, והזכרנו אופן אחד מכאן אופנים רבים שלא עמדנו עליהם, ולא יתרומם ויתהדר החוכמה המופלגה, ואין אלוהים בלעדיו. כן, אז לכל פנים, למדנו בפרק הראשון, מהות החוכמה, הבחינה, שהמהות הבחינה היא התבוננות בעקבות חוכמת השם בנבראים, כל נברא כמה שהוא יכול, כפי כוח המבחין, שיש איזה אין סוף דרגות, בגלל אין סוף השינויים שהשם מגלה בהם בגוונים שונים את עקבות חוכמתו הבלתי מושגת. כן, אז זה מהות הבחינה, הערכה בנפש. נעבור לעניין הבא, פרק שני, אומר, אבל האם חייבים אנו לבחון בנבראים או לאו? ונאמר, כי הבחינה בנבראים והלמידה בהם על חוכמת הבורא יתרומם ויתהדר חובה עלינו מן המושכל והכתוב והמסור, מוכרח, כן, השכל מחייב שנבחון בנבראים, כן, ונתבונן ונעריך את חוכמת הבורא בהם בנפש, זה ממש הכרחי, וגם הכתובים, דברי הנבואה, כן, התורה, הנביאים וכתובים מעידים, מלמדים אותנו את זה, וגם מסורת חכמנו שלא נכתבה, וכן, עד ימי המשנה והתלמוד וכו'. אשר למושכל, הרי השכל מעיד כי יתרון בעל ההיגיון על הבלתי הוגה אינו אלא ביתרון הבחנתו והבנתו וקבלתו את ידיעת סודות החוכמה הקבועים בכל העולם. כמו שאמר הכתוב, מלפנו מבעמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. כן, אומר פה, הוא מפרש פה רבנו בחיי, הוא אומר, השכל מעיד שהאדם יש לו יתרון בשכל על כל שאר היצורים פה שאנחנו מכירים בכדור הארץ, כן, בכל העולם. היתרון שלנו, יש לנו יתרון בדעת, בשכל, ביכולת להבחין ולהבין, ולכן ודאי שאנחנו, כן, מעלתנו והיא תהיה בשימוש בכלי הזה שבו נתייחדנו. והוא מפרש את הפסוק שמלפנו בהמות הארץ, הכוונה שאנחנו חכמים יותר, כן? הוא נתן לנו חוכמה, כן? מלפנו, אולפן, לילף, זה כמו בגמרא, זה ללמוד. אז אנחנו, השם לימד אותנו, נתן לנו חוכמה, תבונה יותר מבהמות הארץ, ויותר, כן, חוכמה יותר מעוף השמיים, כן? יש גם פירושים אחרים בפסוק הזה, למשל בספר העיקרים הוא אומר שהכוונה פה, כן, נראה לי תחילת מאמר שלישי, הוא אומר שהשם מלמד אותנו חוכמה מבהמות ארץ, הכוונה, ומעוף השמיים, אנחנו יכולים להתבונן בבהמות וללמוד מהם, הוא הטביע בהם כישרונות, כוחות טבעיים, בצורה טבעית, אנחנו יכולים לראות את הציפור אפה ולנסות להבין איך נבנה מטוס ונעוף. כן, יכולים להבין איך הכביש הורג וצעד, אז אנחנו יכולים לעשות מלכודת דומה ולצוד. זאת אומרת, אנחנו לומדים מהם, פירוש אחר. המחבר אומר, אנחנו קיבלנו חוכמה יותר מהם, ולא שאנחנו, לא את העניין שלומדים מהם. כן, על כל פנים, השכל מחייב שזה היתרון שלנו, וכאשר משתמש האדם במחשבתו ותבונתו בסודות החוכמה, בסודות החוכמה ובחינת עקבותיה, יהיה יתרונו על הבהמה בהתאם לכך. ואם נתעלם ממנה, יהיה כבהמה ואף גרוע ממנה. כן, מאמר הכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבונן. כן, אם ישראל, אפילו שור וחמור יודעים את קונם, את אבוס בעליהם, יש להם איזה הכרה בסיסית, יחס מינימלי חיובי למי שנותן להם אוכל. וישראל אפילו כבהמות לא היו. זאת אומרת, הוא אומר, יש פה עיקרון שהאדם, אם הוא לא ישתמש ב, 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 ביכולת שלו לדעת, אז הוא גרוע יותר מהבהמות. כן, מילא הם בהמות, אין להם יכולת לדעת. והאדם שיש לו יכולת ולא מנצל, או מנצל את זה לרעה, זה חמור, חמור בהרבה מהבהמות. אז השכל מחייב בעצם, קיבלת את התבונה, קיבלת את היכולת להכיר את בורחה כמה שאתה, כמה שניתן, אז או שתשתמש בזה ותתעלה ותמצא את הפוטנציאל שיש בך, או שתהיה כבמה וגרוע ממנה. אז השכל מחייב להתבונן מעצם זה שקיבלנו את הכישרון הזה שבו נתייחדנו וקיבלנו את האפשרות להכיר את בורנו. עם אלה אנחנו נראה גם הפרקים הבאים, יש לזה השלכה, אתה מכיר את בורחה, אתה מכיר את הטובות שלך, שלה ולך, אתה חייב להכיר לו טובה על זה, אתה מכיר את ה, אתה יכול להבין את ענייני העולם הזה והעולם הבא ומה תפקידך פה. אז, אז, אז אדם שלא ישתמש נכון בעולם הזה בשביל עבודת בורו, בשביל עולמו, אז, אז הוא, הוא פשוט טיפש, כאילו אי אפשר, כן, מאבד את, מתעלם מחובתו בעולמו. בפרק הבא הוא למשל יסביר את זה, איך שההתבוננות מובילה גם ל, היא מחייבת אותנו, יש הרי מעשים שנגזרים מתוך ההתבוננות. כן, אז אדם שלא מתבונן הוא פשוט מפספס ולא עושה את חובתו בעולמו. טוב, אז זה מהשכל. השכל מעיד על המחויבות להבין ולהתבונן ולעמוד על עקבות חוכמת השם בנבראים. כן, דרך אגב, גם הנה אנחנו נראה, יש ראיה אפילו בהמשך, אפילו להתבונן בתורה ובמצוות השם ומתוך כך להכיר את החוכמה האלוקית, זה אחד הדרכים היותר ברורים להכיר את השם מתוך ההתגלות. אנחנו נדבר על זה במאמר הבא בעיקר. אז זה בעצם התבוננות מחויבת של להכיר את השם מתוך עקבותיו בנבראים, כי הוא התגלה לנבראים ומסר להם, נתן להם תורה והדרכה. אנחנו נראה בפירוש, הוא יגיד פה בפרק רביעי, הוא מפרט מה הם הדברים שצריך להתבונן בהם. אז הוא יגיד, צריך להתבונן גם בתורה, כן? זה חלק מהבחינה. וגם פה עוד מעט מביא ראיה מדברי חז"ל, מהמסור, אז הוא מביא שראיה להתבוננות זה הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. זאת אומרת, גם זה התבוננות. הווה מחשב, זה תתבונן במצוות, במעשים הרצויים, במה מקדם אותך ומה בעבירות שמרחיקות אותך וכו'. זה, הבחינה פה היא הרבה מאוד, הוא מדגיש שזה בנבראים ממש, גם בלי קשר להתגלות. כן, שיטת, אנחנו נראה את זה גם במאמר השלישי, ששיטת המחבר, תיאורטית היינו יכולים, האדם החכם היה יכול להגיע לעבודת בורא השלמה אפילו לא ניתנה תורה. כן, התורה היא רק עזרה להגיע לזה, לכלל הציבור ויותר מהר וכל מיני דברים כאלה. כן, אנחנו כבר דיברנו על זה שמהקדמה לספר, שאנחנו מתייחסים לתורה כמשהו אלוקי שמרומם אותנו מעבר למה שהאדם בעצמו היה יכול להגיע. אבל המחבר, זו הייתה הגישה שלו. כן, ואנחנו לומדים ממנו באמת את המקסימום של ההתבוננות שצריך להתבונן. אז הוא מלמד להתבונן בבריאה וגם להתבונן בתורה. כן, אז מבחינתו היה אפשר להתבוננות בבריאה, זה היה מספיק להגיע לעבודת השם השלמה ולקיים את חובתנו לבורנו. וממילא הוא גם מאוד מדגיש את ההתבוננות בבריאה ולא רק בתורה. כן, אז זה ראינו מהשכל, השכל מחייב להתבונן. אבל מן הכתוב, הוא מביא פה קצת ראיות, הרי מאמר הכתוב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תתבוננו בכל הנבראים הגרמים השמימיים. כן, בפרק הבא אנחנו נראה שזה למה הנביא מפנה להתבונן בהם? קודם כל כי החוכמה האלוקית בהם גלויה. כל אדם לא צריך להיות חכם בשביל להתפעל מהממדים העצומים, מהחוכמה, מהסדר, מהתועלת של הגרמים השמימיים. כן, אז קודם כל זה הכי פשוט שיש. סתאו מרום עיניכם ורומי ברא אלה, עקבות החוכמה בהם גלויה. ואמר חסיד, כי יראה שמך מעשה צבאותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. ואמר הכתוב, הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא הוגד מראש לכם, הלא הבינותם מוסדי הארץ. כן, מה, כן, בפלא, מה אתם לא יודעים, מה אתם לא שמעתם, מה אתם לא מבינים מוסדי הארץ? זאת אומרת, צריך להבין את זה. ואמר חרישים, שמעו, ועברים הביטו לראות. כן, תתבוננו, תבינו. ואמר, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי תן אל ליבו. החי צריך לתת אל ליבו. אנחנו נראה בהמשך בכל הפרקים המוסריים שהמחבר ילמד גם הרבה להתבונן ביום המיטה, להתבונן ב... החי תן אל ליבו. אדם מבין את משך זמנו פה ותפקידו פה, ומלא יכול לנצל את הזמן פה קצת יותר טוב. ואמר, החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. כן, ודאי, משבח כהלת את החכם, וכך צריך לנהוג. ואמר, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון, עד נכון היום. כן, שכל המשל הזה של האור זה להשכיל, זה לדעת, ודרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשלו. כן, צריך לדעת, ואז לא נכשלים, ואז מתקדמים, הולך ואור עד נכון היום. הוא יביא את זה בהמשך, שזה האור של עולם הבא. כן, אדם שינצל את עולם הזה, יזכה לאור השלם של אור הציווי אלוקי, אור הדבקות בקדוש ברוך הוא, הנצחי. אז זה ראיות מן הכתובים, אבל מן המסור, הרי דברי קדמוננו עליהם השלום, כל היודע לחשב בתקופות מזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, והיה כינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם. כן, הוא מתעסק כאילו רק בתאוותיו, אבל את פועל השם לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו. צריך להביט בפועל השם, במעשי ידיו, ולראות את זה, להבין את זה. כמובן, כדי להכיר את עקבות חוכמתיו, כן, ואמרו, מניין שחייב אדם לחשב בתקופות ומזלות, שנאמר, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזו היא חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים, כן, איזו חוכמה שכל העמים רואים אותה, מרימים את הראש ורואים אותה, ואומר, זה חישוב תקופות ומזלות. אז רואים שחזל אומרים, חייב אדם לחשב תקופות ומזלות. ואמרו, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כן, כבר אמרנו, גם ההתבוננות שיש בה מצוות, היא חלק מהבחינה. ואמרו, אלמלא ניתנה תורה לישראל, למדנו צניעות מחתול, עריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול. גזל מנמלה, כן, זה מלפנו מבהמות ארץ, ומעוף השמיים רקמנו לפי פירושו של ספר העיקרים. כן, אפשר ללמוד מוסר, צניעות, דרך ארץ, מהבעלי חיים, תכונות טובות, וזה על ידי התבוננות בהם. הנה, רואים פה התבוננות גם בנבראים, עכשיו בעלי חיים, בטבע, ולא רק בשמיים. הנה נתבהר חיוב הבחירה בנבראים והלמידה בעקבות החוכמה והבן, כן, מן המושכל והכתוב והמסור. טוב, אנחנו כמעט כבר, עכשיו מסתיים לנו הזמן, בעזרת השם, בפעם הבאה נראה יותר את הפירוט, במה צריך לבחון, וככה דוגמאות, טעימה מהתבוננויות שהמחבר כבר עושה לנו את העבודה, ומראה לנו את כל התועלת והטוב האלוקי, שהאין סופי שהשם חונן את בריאותיו. וכן, נראה את הדברים במשך הפרק. טוב, עד כאן להיום.